שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep, סוגרים עונה. היום איתי סתיו נמש. והיום זהו, אחד על אחד. כמו שאנחנו אוהבים, ויינברג בגרמניה, דביר נעלם אל החלל, ו... אפשר לעשות פרק.
אפשר לעשות פרק.
פרי ו-all hells breaks loose. נדבר איתכם היום על ה... כמו נעשה סקרים, רשמים. יש רשמים?
יש רשמים.
יש רשמים. נדבר איתכם על סיכום קטן של מה שקרה במשחק 6, אליפות, סוף העונה. אני הייתי במצעד האליפות פה בסן פרנסיסקו. וקצת משחקים ודברים ככה של לתת לכם את הפריוויו הקטן של האוף סיזן של The Sweep, כמו שאתם בהחלט בטח מתגעגעים ורוצים להיזכר בדברים הכיפים. שיחת חולין, יש לך איזה משהו לספר מהשבוע החולף, איזה משהו מעניין לקהל?
לא.
לא, אני אספר רק שגל חום מכה את ארצות הברית, כפי שסתיו נמש דיווח לי לפני דקות אחדות.
סתיו נמש, איזה רשמיות.
ואתמול, מה זה?
איזה רשמיות, סתיו נמש.
תשמע, אנחנו צריכים להכניס פה איזשהו אלמנט של רצינות מדי פעם.
לגמרי.
שיהיה איזון. בקיצור, היה פה 35 מעלות באמצע היום, היה זה 20 ומשהו מעלות ב-10 בלילה. תשמע... אמנם אין פה את הלחות של ישראל, אבל זה לא פשוט. כאילו, אנחנו, אני וסיוון יצאנו לדייט נייט בערב, הלכנו לאיזה בר יין, במרחק של 20 דקות הליכה, שזה מרחק לחלוטין סביר ללכת אותו, אבל כדי להגיע לבר יין הזה, היינו צריכים לעלות להר קטן שהוא ב-90 מעלות פחות או יותר העלייה אליו, ובאמת התלבטתי לכמה רגעים אם לקחת אוטו, כדי להגיע לשם ולא לעשות את העלייה בחום הנוראי הזה.
אני לא הולך לשום מקום ב-30 פלוס מעלות חום.
אתה לא יוצא מהבית אפילו.
לא, אני, הלוואי ויכולתי לצאת מהבית, אבל אני לא מתנויד ברגל בטמפרטורות כאלה.
לא היית, אבל, אם אתה יוצא כזה זה, ואתה אומר, טוב, אולי נלך קצת, אשתי לא יצא הרבה ברגל.
חשמלי, אופניים חשמליות, מונית, ריקשה, קלנועית, לא יודע, ג'טפק, רק לא הולכת ברגל.
וואי, מה, מעניין מה הדרך הטובה ביותר להגיע לדייט נייט, למקום בבר או whatever, ביום חם מאוד. האם היית בוחר בריקשה? האם היית לוקח את אשתך, בת זוגתך, whatever, חבר טוב לזה על קורקינט? מה הכי רומנטי? מעניין. אין לי איך לשים את זה בסקר, אם אתה רוצה אתה מוזמן לחשוב על הניסוח, בינתיים אני אלך לסקרים שכבר היו, והתוצאות מעניינות, אז צפו לשמוע דברים
מעניינים. כמו גם השאלות.
סקר הראשון שלנו בסקרים אבדול ג'אבר להיום, האם כבון לוני הוא סקסי? 58.3% הצביעו שברור שלוני הוא סקסי.
וואו, אפסט.
כן, זה מפתיע.
די מפתיע.
כאילו, כן, לבחור די כזה. אמרתי שנראה כמו פרנקנשטיין כהה. אבל זה היה צמוד. זאת אומרת, זה לא חד משמעי שכל האנשים בארץ חושבים שכבון לוני הוא סקסי. ואז המשכנו לשאול, האם דרמון גרין הוא סקסי? 80% טענו שהוא דוחה.
זה כבר די כבר הגיוני.
אבל אתה חושב שאנשים לקחו את האופי שלו, שהוא כאילו כזה באמת קצת דוחה, והכלילו את זה, כאילו אין סיכוי שכבון לוני קיבל 58% לכיוון ברור שהוא סקסי, ודרמון גרין קיבל 80% דוחה. אם אני הייתי מחליף באופי שלהם, אני בטוח שהתוצאות היו שונות.
אני אמר שאתה צודק. דיאט כאילו זה לא כזה כואב לי התשובות הזאת בסקר.
אז בוא תשמע עכשיו מה קורה, כי עכשיו אני באמת כאילו צריך להפנות את השאלה לקהל שלנו. מי יותר סקסי, הסקר הבא, מי יותר סקסי כבון לוני או דרמון גרין? ובאופן מפתיע, 61.5% הצביעו לחמור משרק, שזה כאמור דרמון גרין. אז 80% חושבים שהוא דוחה, 58% חושבים שכבון לוני סקסי, ועדיין בשאלה מי יותר סקסי משניהם, אז הם אומרים שדרמון גרין יותר סקסי.
אני חושב שהם לא ברור להם מה הם מצביעים.
כנראה.
גם לי לא באמת היה ברור מה אני מצביע. ברור שבחרתי החמור משרק, אבל אני לא באמת בטוח מה זה אמר.
מה? זה ידוע שדרמון גרין ממש 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 נראה כמו החמור משרק. בטח ובטח כשהוא מחייך כזה. תדמיין את זה רגע בראש שלך.
עכשיו אני יותר חושב על זה ככה, אבל לא היה לי כוח לחשוב בזמן הסקר.
זה ממש כזה דבר שהוא ידוע. סקר אחרון להיום, איזה תרבות חשובה יותר? תרבות המצברים או תרבות אגוזי המלך? כמובן סקר של מר ויינברג היקר, חלק מהפנינים שהוא מעלה פה בשבועות האחרונים. 58% הצביעו שתרבות המצברים חשובה יותר. אתה לא חושב ש... יכול להיות שתרבות המצברים חשובה יותר כי זה תרבות קצרה יותר? או שזה לא נכון? אורך החיים של מצבר הוא קצר מאורך החיים של אגוז מלך, לא?
לא יודע, אגוז מלך יכול לקום, לאחל ולסיים את דרכו בעולם.
נכון. אבל גם מצבר יכול להישרף פתאום ככה סתם משום מקום או לא יודע.
כן, אבל ייעוד של אגוז מלך זה כאילו או להיות אוכל, או להפוך להיות כאילו עץ אגוז מלך, או שיח אגוז מלך, מה שזה לא יהיה.
כן. אנחנו רואים את עצמנו מסתבכים פה. בסדר, תשמע, אני לא יודע מה לומר, אני חושב ש...
אבל תעלה את זה לסקר, האם גוז מלך זה שיח או עץ?
או עץ. קדימה. קהל יוכל לעזור לנו לפתור את התהייה הזו. בסדר, גבור, נראה לי נלך מפה לרשמים מהשבוע.
כן, למה לא?
יאללה.
סגב.
כן.
הרבה שחקנים שלא שמעת עליהם. ואם שמעת לא ראית. הרבה דעות שמבוססות על מעט מידע. אבל גם הרבה תקווה, שמחה והמון לא נודע. חברים יקרים, הדראפט is back. משהו שלא נדבר עליו היום בכלל. אני חייב לציין שיש לי קצת עייפות ספורט.
וואו.
כמה דעות לגבי הדראפט? שמבוססות בעיקר על השמות של השחקנים. לא הייתי בוחר צ'אט גבוה בדראפט. זה אולי התאים ל-1968, אבל לא רלוונטי לימינו. מצד שני, ג'בארי חייב להיות גבוה על הלוח. אם יש לך לבחור, אפשרות לבחור אייבי, אתה בוחר באייבי. אני מבין שהוא רוצה שניקח אותו ברצינות, אבל הוא מועמד לדראפט ולא לנשיאות. בנדיקט מטורין, תקצר לבן.
מה פתאום? חייב להשאיר את השם הארוך.
לא, בן. או לרוץ לנשיאות. או לרוץ לנשיאות.
או לפתוח מסעדה.
גם אופציה. קיגן מרי, שיידון שרפ, ודייסון דניאלס הם אולסטרים. פאולו בנקרו יהיה יופי של בלם במילאן, וטייטאי וושינגטון בדיוק סיים צילומים לקומדיה משפחתית בדיסני פלאס. ומקום של כבוד בליבי לקופי קוקברן. מקווה שנראות בליגה למשך שנים.
וואו, מקווה שהוא לא ימות.
וואו, למה?
כולם מתים לאחרונה, כולם 25, 26, כולם מתים. קיילב סוואניג, נאומי רייבנס עכשיו מת, כולם מתים לאחרונה בגילאים צעירים.
האם כולם מתים לאחרונה בגילאים צעירים?
האם כולם מתים לאחרונה בגילאים צעירים? זה סקר חשוב שהקהל יענה עליו.
איפה הייתי? איפה הייתי?
קופי ענן משהו.
כן, קופי ענן. גרונק פורש בפעם השנייה. עד אשר הגיע הטלפון מבריידי באמצע העונה. אחלה דרך להפסיד את מחנה האימונים. כולכם הייתם רוצים להיות ג'ון וול. ינצחו או יפסידו את משחק 4, אני לא מהמר נגד הלייטנינג ואנדרי וסילבסקי. 41-18 בסיום הרבע הראשון, והפסד 104-95 בסוף. אמנם האייסז הן הטובות בליגה, אבל כמו שרודי טי אמר, לעולם אל תזלזל בלב של האלופה. סו בירד אמרה שזאת העונה האחרונה שלה בקריירה. לכבודה, טופ 5 מפורסמים הקשורים לציפור.
וואו.
מקום 5. אמנדה בירד. מקום 4. אנדרו בירד. מקום 3. סם בירד. מקום 2. לארי בירד.
כן.
ובמקום הראשון, סו בירד.
אני לא מאמין. מעל לארי?
בטח. כל הכבוד לסטף קארי, שסוף סוף הוכיח שאין לו מה להוכיח. כל הכבוד לאנדרי גודלה, שהראה שהוא מה שיודוניס הסלם חושב שהוא. אנדרו ויגינס. איזה כיף שהוויד חוקי בקליפורניה. קליי תומפסון. טוב, לא באמת תרמת כלום? לפחות אתה בריא. קווין דורנט. החברים בגולדן סטייט לא נראו כל כך מאושרים כשהם זכו באליפויות איתך. יש מחאות שקורות תמיד. מחאות יוקר מחייה, פוליטיות, יש מחאות הזויות כמו מתנגדי חיסונים, תומכי עולם שטוח, אבל שום דבר לא הכין אותי לטמטום שהוא מחאת הבקיני. ולא היו רשמים השבוע.
וואו. אבל וואו, קודם כל רשמים מעולים, סחתן.
תודה, תודה.
מחאת הביקיני במדינה, אתה יודע, שהיא נחשבת, לא ברכה לי המילה.
מה, ליברלית? חופשית?
לא, לא, לא. שהיא שמרנית יותר.
אוקיי.
אז זה הגיוני, כאילו, בוא, כאילו, הקהל שלך והציבור שלך הוא נעשה יותר ויותר דתי וחרדי, כי מתרבים יותר ממה שהחילונים עושים, ויותר חשוב להם הצניעות.
אני לא חושב שהבעיה היה הצניעות, זה היה הסיפור שזה ליד הילד, אבל תהרוג אותי, זה מפגר.
שזה היה ליד הילד?
כן.
הילד רואה את הציצי שלה ואוכל ממנו...
כפי שאמרתי, מפגר.
כמה פעמים. טוב. יפה מאוד. איך אתה, איך כאילו לארי בירד הפסיד לסו ברשימת הציפורים, עם כל הכבוד שזה נעשה בעקבותה?
בתכלס, אין הרבה שחקני כדורסל עם רקורד כמו שלה.
מה הרקורד?
קראתי את זה פעם, יש לזה מיליון אליפויות.
כן,
בכל מסגרת, בכל כזה. רמה, כן, MVP, כאילו היא בגדול השחקנית הכי גדולה בהיסטוריה של המשחק, ואם אתה עושה את זה בלי ג'נדר, אז זה טופ 5.
וואו. איך קראו לשחקנית כדורגל היחידה של ישראל בערך?
סילביז'אן?
סילביז'אן. האם סו בירד היא הסילביז'אן של ארצות הברית?
לא נראה לי.
לא? לא עד כדי כך.
התרפוך. האם סילביז'אן היא... לא יודע.
אוף, כן, סילביז'אן הייתה כזה השחקנית היחידה תמיד.
טוב, בוא, אתה רוצה לשאול את זה?
כן, אין עוד שמות בכדורגל הישראלי נשים, כאילו. אתה מכיר רק סילביז'אן.
אושרת עיני. שירן סנדל.
איך?
אושרת עיני.
שירן סנדל זה לא חברת כנסת?
לא, זה שירן אסקל.
לא, יש גם איזה סנדל, סנדל, משהו, לא?
לא, לא נראה לי. אולי, לא יודע, מכפת. קקות.
כן. אוקיי. אז גולדן סטייט ווריורס מנצחים 4-2 את סדרת הגמר, לוקחים אליפות רביעית במאז 2014, אליפות רביעית בפחות מ-10 שנים, ב-8 שנים האחרונות. כמו שאמרת ברשמים, סטף קרי מוריד מעליו את הקוף של פיינלס MVP, או באמת להוכיח משהו שהוא באמת לא צריך להוכיח לאף אחד. ומגוחך הטענות כלפיו שהוא לא מספיק או לא יודע מה. אנדרו ויגינס נותן סדרת גמר כשחקן השני הכי טוב בכולה מבחינתי, זאת אומרת יותר טוב מטייטון, יותר טוב מג'יילן בראון אם אתה מחשיב אותם 1-2 בבוסטון, וכבוד לו נתורמת שלו, אבל זה באמת
לא תשחרר מכיוון לא לי.
אהוב לי, בי. אבל בעיקר אנחנו יכולים להתמקד בסטף קרי ואנדרו ויגינס, שלחלוטין אני חושב שהאליפות הזאת רשומה על שניהם. בוא תן איזה כמה מילים.
תראה, אני לא הופתעתי שהמשחק נגמר, הסדרה נגמרה כמו שנסגרה, דיברנו את זה שבוע שעבר על הבעיה כשאתה מפסיד משחק, כמו שהאחרון שבוסטון הפסידו, כמה זה קשה להתאושש מהסיטואציה הזאת ולבוא לניצחון. בסופו של דבר מה שהפסיד לבוסטון את הסדרה זה כנראה, כמו שדיברנו על העייפות, אולי הבריאות, המסע הקשה שהיא עברה בדרך לגמר, לעומת הסדרות הקלות יחסית שגולדן סטייט עברה, וזה הסיפור פה. ג'ייסון טייטום, גם מסיבות הגנתיות, גם אולי פציעה, גם עייפות, היה מאוד חלש בגמר, ואם הוא לא נותן את יכולת כמו שהוא נתן מול מיאמי או מול מילווקי, בוסטון יהיה לה קשה לנצח קבוצות הרבה פחות טובות מגולדן סטייט. אז כל הדברים האלה ביחד הם קצת too much בשביל בוסטון להתגבר עליו, ובסופו של דבר סטף לקח את גולדן סטייט על הגב בחלק מהמשחקים, הוא קיבל עזרה מוויגינס במקומות שבהם הוא לא היה, ולגולדן סטייט זה לגמרי ספיק.
אז אני גם אגע במה שציינת, מבחינת דקות משחק. אנדרו ויגינס שיחק 767 דקות משחק בפלייאוף הזה, סטף קרי שיחק 764 דקות בפלייאוף הזה. אתה רוצה להאמר כמה דקות ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון שמובילים את הטבלה של דקות למשחק בפלייאוף עשו?
יותר.
יותר ברור. ג'ייסון טייטום עשה 983 דקות משחק, ג'יילן בראון 920 דקות, זה 200 פלוס דקות יותר למשחק לג'ייסון טייטום מאשר העייפות שאליה הגיעו אנדרו ויגינס וסטף קרי. זה בהחלט התבטא. אני חושב שמשהו מאוד חשוב גם בזה שאולי נוטים כזה להגיד שזה אולי לא רלוונטי, כי בוסטון הוכיחו הרבה אופי בשלבים מוקדמים יותר, אבל בגמר עצמו, מרגע שהיה 2-2, בסוף משחק 4, אתה ראית שמשהו שם קצת נשבר. ואני חושב שזה קשור גם כמה שבוסטון הם צעירים, וג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, עם כל הכבוד לזה שיש להם כבר כמה שנים ניסיון, הם הגיעו כבר למצב שבהם הידיים רועדות, אתה ראית את משהו שם נשבר, כל פעם שבוסטון ברוב המשחקים התחילו טוב, וברגע שהם נקלעו לאיזשהו פיגור, במיוחד שהוא במשחקים 5-6, אז אתה ראית אותם כבר מאבדים את זה לחלוטין, ולא מצליחים באמת לתת ריצה מספיק חזקה.
אני מסכים שאחד הקלישאות השנואות עליי זה נושא הניסיון, אבל בהחלט בסדרה הזאת זה היה מאוד בולט את ההבדלים האלה בין בוסטון וגולדן סטייט, בוסטון שאיבדה משחקים שלה בידיים ולא יודע לנצל הזדמנויות שהיו להם, ובמיוחד הפער המאוד, הנפילה במשחק מספר 6 כתוצאה ממה שקרה להם במשחק, אולי כחלק מה שקרה להם במשחק מספר 5, דברים שמאוד אפשר לייחס לניסיון.
חושב שגם אתה ראית הרבה משחקים שמרקוס סמארט פתאום בא ולוקח את הכדור ומעיף שלשות בלי קשר ברגעים נורא 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 קריטיים, שאלו רגעים שאם אני הייתי אוהד בוסטון אני הייתי קלט את הטלוויזיה ולא מבין למה ג'ייסון טייטום לא לוקח את הכדור עכשיו, למה ג'יילן בראון לא לוקח את הכדור ועושה את המהלך, למה מי שמריץ את ההתקפה מתחילתה וגם מסיים אותה הוא מרקוס סמארט, ש הרבה מאוד פעמים במהלך המשחקים האלה הוא לקח על עצמו את המשחק והחתיר, יכול להיות שזה הניסיון שלו להראות כזה מנהיגות מסוימת, החלטה מאוד רע, אני לא יודע אם שזה היה של יודוקה, אני לא יודע אם זה היה של סמארט על דעת עצמו, או שזה היה גם אנמיות מסוימת מצד טייטום ובראון.
אני חושב שזה יותר הסיפור. אני חושב שסמארט הוא שחקן באופן טבעי עם ביטחון במשחק שלו, וטייטום היה חלש, אז הוא פחות הרגיש אופציה, וג'יילן בראון הראה גם מול מיאמי וגם מול גולדן סטייט שיש לו בעיה בשליטה בכדור, וכשסמארט היה עם הכדור והוא היה לו ביטחון וגם היה לו הוא ביטחון והוא החליט לקחת את הדברים על עצמו כי האחרים בקבוצה קצת לא חיפשו את זה. אני לא חושב שזו הייתה החלטה של המאמן לשים את המפתחות בידיים שלו. אני חושב שהמשחקים מתפתחים בצורה מסוימת, כמו שמעת, כשלפעמים שאתה יש לך חששות ודברים לא עוברים, אז מי שיש לו את הביטחון הוא זה שלוקח את הדברים על עצמו.
מה אם אתה היית מאמן בוסטון, מה היית עושה אחרת?
אני לא חושב...
בדיעבד?
אני לא חושב שיש להם יותר מדי מה להסתכל עליהם עצמם ברמה של טקטית או אג'אסמנט שלא עשיתי נכון. הם היו בחלק מהמשחקים, הם היו שם והפסידו אותם על דברים מסוימים. אז מקצועית אני לא חושב שזה הסיפור. אני רוצה להעלות משהו אחר שאני לא מצליח להבין, וזה המון פעמים... שחקן מחליט לשחק כשהוא לא בריא ב-100% או קשה לו, וזה, אתה רואה את השחקן משחק לא טוב, אתה לא מצליח להבין מה זה, ואז אחרי מתחילות להיות שמועות על פציעות וכל מיני דברים כאלה. אני לא מצליח להבין למה, אם אתה עולה פצוע, אתה לא יכול לצאת את הודעה, או להגדיר את עצמך, אני עולה עם whatever, קרע, שבר, מה שזה לא יהיה, ואני מאמין, לא יודע כמה אני אהיה במיטבי, אבל it is what it is, זה פיינל, אז אני משחק עד הסוף. קצת לא ברור לי כל הקטעים האלה, זה היה מאוד עוזר להבין חלק מההתפתחויות, איך שהן קורות כתוצאה מדברים כאלה.
אבל רובם כאילו, כאילו, אתה יודע, יש שחקנים שלפני כל משחק היו questionable, כאילו היו בסימן שאלה, ו... אתה יודע שהם יספקו
את זה פיינלס? שיאללה, או... אגיד, תקשיב, אני עולה לשחק, אני לא בכושר, אני כואב לי, אני פה, ונראה מה שיהיה. ו... סתם, זה מעניין הדינמיקה הזאת.
כמה אתה חושב ש... מהלך העונה סדירה של גולדן סטייט, מבחינת פציעות, שאני עושה על זה השוואה ישירה למנוחות, להשפיע על הפלייאוף של גולדן סטייט? כמה העונה הסדירה שהתחילה בכמובן חצי שנה בלי קליי תומפסון, שנגיד נוציא אותו מהמשוואה קצת, כי הוא בכל זאת חזר אחרי שנתיים וחצי, אז גם לחזור לכושר לוקח זמן, אבל זה גם אני מניח היה לטובתו ולטובתם שהוא לא התחיל מאפס, מתחילת העונה. דריימון גרין שאיבד איזה חודש וחצי שם באמצע, וסטף קרי שקיבל את המנוחה הכי משמעותית, חודש ממש לפני הפלייאוף, חזר הישר למשחק הראשון בפלייאוף. עד כמה הדבר כזה הוא קריטי לקבוצה? והאם קבוצות באמת צריכות יותר ויותר להתחיל בהינתן בחוסר אופציה, אתה יודע, לתת לשחקנים מנוחה ולעשות load management שהנהלה מאוד, הנהלת ה-NBA מאוד מנסה להתנגד לדברים האלה מתוך מקום של לתת לקהל את ה...
אני ממש לא חושב שזה סיפור של load management במהלך העונה. נראה לי שאתה משחק סדרות קצרות במהלך הפלייאוף, הרבה יותר קל מאשר קבוצה שמשחקת סדרות ארוכות, במיוחד כשהמנוחות בין משחק למשחק הן מאוד קצרות. אם אתה יכול להרוויח מספר ימי מנוחה ולרווח את הפלייאוף שלך, זה משמעותי הרבה יותר מאשר אם שחקן שיחק לדעתי 50 משחקים מתוך 80 במהלך העונה. אז העובדה
באמת?
ש... באמת? כן. כן, כי...
זה עייפות מצטברת, זה פציעות
אז
מצטברות.
אז אני לא פעמים. באמת חושב שזה עייפות מצטברת. אני חושב שהם ספורטאים, והם יכולים לשחק 80 משחקים בהינתן שאין פציעות. פציעה זה... דבר רנדומלי לחלוטין, אתה יכול להיפצע במשחק הראשון של העונה שאתה הכי לא עייף, אתה יכול להיפצע במשחק האחרון של העונה או באמצע או אחרי שבוע מנוחה, אז הפציעות הוא לא סיפור, זה סיפור הוא
היכולת שלך. אבל אנחנו לא מדברים על פציעות רגע, אנחנו מדברים על עייפות.
אוקיי, אז בדיוק מה שאני אומר, עייפות זה לא דבר מצטבר. אם אתה יכול לקבל ימי מנוחה בתור ספורטאי על, אתה יכול לקבל ימי מנוחה, אז אתה יכול לחדש את הגוף שלך. אם אין לך את הימי מנוחה האלה, אז יותר קשה לך לזה ואתה יותר עייף. אם אתה ריווחת, בסופו של דבר אתה תגיע למשחק האחרון של העונה, ושלושה ימים אחרי זה תתחיל את הפלי אוף, ואתה תתחיל רצף של משחקים. אם הגעת לפלייאוף הזה, אם כאילו אתה רוצה להפסיד את השני משחק, שלושה משחקים האחרונים של העונה, אני לגמרי בעד, כי זה מעריך את המנוחה, אבל זה שהפסדת את משחק 34 ו-35, לא באמת עוזר לך כאן פלייאוף טיים, אז בעיני הסיפור פה הוא כמות המשחקים בפלייאוף, וכמה מנוחה אולי אתה מקבל לפני הפלייאוף, קבוצות שיכולות להרשות לעצמם לנוח בשלבים האלה, זה הדברים היותר משמעותיים, מאשר ספציפית לשחק 50 או 60 או 70 משחקים.
אוקיי, פה אני אגע במשהו קצת יותר שולי, אבל עדיין מעניין טיפה, אותי לפחות, מעניין אותי מה אתה חושב. קני אתקינסון, עוזר מאמן של גולדן סטייט ווריורס, דווח שהוא חותם בשרלוט, לדעתי זה כמה ימים לפני המשחק 6 או 5 או משהו כזה, ועכשיו אחרי תואר האליפות שבהם הם זכו, יש שמועות שהוא ויתר, אני לא יודע, יש כבר back and forth בזה של כזה, זה לא באמת הוא ויתר וזה, אבל כרגע הדיבור על זה זה שהוא ויתר על אופציית אימון ראשית בשרלוט, ורוצה להמשיך במקום המחבק והתומך הזה בתור עוזר מאמן, שזה בסך הכל גם תפקיד חשוב, ולצבור לעצמו עוד ניסיון ועוד, אתה יודע, לדעתי גם תארים ו... לא יודע אם כסף, אני לא יודע כמה הוא עושה בגולדן סטייט, לעומת כמה שהיית עושה בשרלוט בתור מאמן ראשי, אבל מה אתה אומר על זה? כאילו, איך אתה היית מתייחס? אז אתה היית מעדיף?
אז היה, לא יודע, יש לך 32 משרות מאמן ב-NBA, קשה לפספס אחת מהם, אבל נגיד שאני יכול להבין שאתה לא רוצה לעבור לאיזושהי dead end job בלי עתיד, אבל שרלוט היא לא קבוצה רעה, והיא לא... נטולת כישרון, זה לא שרלוט שלפני 5 שנים, זה קבוצה עם הרבה...
מה התקרה של שרלוט?
כרגע אתה לא יודע מה התקרה של שרלוט.
סיבוב ראשון בפלייאוף?
לא, אבל זה לא רלוונטי להגיד הסיבוב ראשון בפלייאוף. נכון, נע בא עם יעוף הסיבוב ראשון בפלייאוף, אבל עוד 3 עונות, זה... צריך להסתכל על הפוטנציאל שיש שם, ועל הכישרון שיש שם, ואיך שהליגה משתנה מהר, כאילו זה לא... יכולת להגיד על ממפיס לפני שנתיים ולשאול מה הפוטנציאל של ממפיס, סיבוב ראשון או פלייאוף, והיום אתה אומר זה קבוצה של אליפות או גמרים או whatever, אז אני לא מבין את הוויתור על הג'וב, אלא אם כן יש פה דברים שאנחנו לא יודעים, הוא החליט שהוא לא רוצה לעבוד עם אנשים ספציפיים בתוך שרלוט, או לחילופין
ג'ורדן
לדוגמה, או לחילופין הובטח לו איזה משהו ביום שסטיב קר עוזב, ואז את זה אתה לא באמת לא מוותר.
למה? כמו שאתה אומר, לך תדע, כאילו, נגיד שסטיב קר מושך עוד 5 עונות, ואז...
אני לא יודע אם אמרו לו, אני לא יודע אם זה...
מה נשאר לך בגולדן סטייט, כאילו, מה...
לא, אבל אתה מכיר את המועדונים בפנים, אתה יודע איך הוא עובד, אתה יודע את המחויבות שלהם לניצחונות, אתה מאמין באנשים שבמערכת, אתה מאמין ביכולת שלהם לבנות קבוצות מנצחות גם אחרי שעה, הסיפור הזה פה הסתיים. אתה גם אומר, יש לי וייסמן וקומינגה ומודי שהם שחקנים צעירים, יש לך ויגינס שהוא צעיר, לא יודע, אני לא בטוח שגולדן סטייט גמרה את הסיפור שלה ביום שסטף פורש, אני חושב שזה מסוג הפרנצ'ייזים שידע לשמור על דרך מנצחת, אבל גם אם אתה סקפטי לגבי הדברים האלה, עדיין הוא בתוך המערכת והוא יש לו הרבה יותר אמונות מאשר אמון במערכת מאשר אתה מסתכל עליהם בחוץ, אז אני לא, זה שני הסיבות שאני יכול לחשוב עליהם, אני באמת לא מבין למה לוותר על הג'וב בשרלוט.
אתה, כסתיו נמש, אתה עוזב את סן פרנסיסקו וטס לשרלוט? תענה בכנות.
כן.
באמת? אתה עוזב עיר כמו סן פרנסיסקו, טבעות אליפות עליי, אתה יודע, אתה... מדבר עם החברים שלך בזום, אתה מרים את הידיים ככה,
בסדר, יש לי כבר את הטבעת.
אתה הולך עכשיו, לקחת.
תן לי לעשות את זה בעצמי.
אתה חושב, אתה חושב שאתה יכול לעבור לשרלוט ולקחת אליפות בעצמך?
כן. למה שאני אמין בעצמי?
איזה שרת אתה חי?
או לעשות שיפור, שיפור מערכות לג'ובים יותר טובים, לא יודע, אני לא, למה לא?
תראה איזה עיר מדהימה אתה עוזב.
בוא נדבר על... אני לא הולך לגור בשרלוט. אני לא הולך לעבור.
אתה כן הולך לגור בשרלוט.
לא, בוא, אתה תעבור לגור בשרלוט. 41 משחקים בעונה בשביל זה אני עובר לגור בשרלוט.
אתה אמיתי?
ברור שלא.
אימונים, עניינים.
זה אימונים וזה נעליים, אין אימונים ב-NBA. אני מחזיק גם בבית מלון בשרלוט, ובאוף סיזן חוזר לבית שלי באיפשהו לא יהיה. אין סיכוי שאני גר בשרלוט, כמו התחקתי על השכל.
אתה... אתה יודע מה, זו שאלה ממש מעניינת מה שאלת פה. האם כאילו המאמנים של הקבוצות בערים המאפנות יחסית גרים בערים האלה? ואני די בטוח שכן, כאילו אני לא חשבתי על זה בכלל ככה, כמו שאתה אומר עכשיו 41
נסתכל. לפעמים הם עוברים, לפעמים הם לא. סטן ון גנדי נגיד, שאימן בדטרויט, המשיך לגור באורלנדו. תלוי במה הגיל של הילדים שלך, תלוי איפה הזה, יש פה המון משתנים, לא כולם עוברים, אין סיכוי.
אז אם דיברנו על מאמן אחד שאולי נשאר, אולי עוזב, אפשר לדבר על מאמן אחר שעוזב. מייק בראון הולך לסקרמנטו, מצהיר שהדואו שלו זה אחד הדואים הכי טובים בליגה. ומה אתה אומר על זה? סבוניס את דארון פוקס כמובן. סך הכל זה שחקנים מעולים, הוא מקבל על זה המון ביקורת כאילו ברשת.
אני חושב שהביקורת צריכה דבר ראשון הדדית, כי אני לא חושב שסקרמנטו רעה ובהכרח צריכה להיות הקבוצה הגרועה שהייתה, אני חושב שהסגל שנותר אותו. מצד שני, מייק בראון הוא לא הראה בנקודות כאלה ואחרות בקהירה שלו, שהוא איזה שהוא מאמן מדהים. אני לא יודע, איחלתי לחייל בהצלחה, אני יכול לזכור את זה בזה?
כן, הוא ממש... הוא ממש על הפנים, אני מאוד לא אוהב אותו. אני צופה כישלון מר לסקרמנטו גם שנה.
אובר אנדר עונה וחצי, מה אתה לוקח?
אובר, אני אומר שאחרי שנתיים הוא עף משם. כי הם כזה אוהבים, כאילו, אם אתה גרוע בסקרמנטו, אז מחבקים אותך כזה. יופי, אתה בתרבות של המועדון, אתה בווייב שלנו, באותו הראש. תשאר כאן עוד קצת, תחשוב שהוא ייקח פתאום, הביא אותם פתאום ללא יודע. חצי גמר מערב או whatever. הם יגידו מה קורה, לא תכננו את זה, אין לנו פה סקדג'ול, לא שיריינו את האולם.
אני אומר לך שאם הוביל אותם לפליין, הוא צריך לקבל חוזה לכל החיים.
למה? יש להם שם פוטנציאל דווקא. בסדר. כאילו הוא מאמן גרוע. כן. אוקיי, אז אפשר לזה to wrap it up, מה שנקרא לגבי האליפות. אני אתן לך כזה כמה מילים על המצעד אליפות שאני אספר גם למאזינים.
שמחה.
שנערך פה בסן פרנסיסקו, זה מצעד ראשון אי פעם שלי בכזה, אתה יודע, ממש מצעד אליפות. הייתי בכל מיני חגיגות אליפות כאלה ואחרות של מכבי חיפה בכדורגל, אבל זה אף פעם לא כלל כזה אוטובוס ותהלוכה בעיר ובלגן ומלא אוהדים. אתה היית ב... איזושהי מצעד אליפות כזה או אחר.
ממש במקרה הייתי במצעד אליפות בניו יורק של היאנקיז.
וואלה, ממש מגניב.
ממש מגניב.
גם פן בייס גדול כזה.
כן, כן, העיר בטירוף.
משהו רציני. אז אני אספר לך, חבר שיסף אותי, מצאנו, היה לו איזה חבר שיש לו חניה קרובה לאיפה שהמצעד התחיל בו. ואני בתמימותי, אני שאלתי אותו כזה, אתם רוצים בירות, אני אביא איתנו בירות, נכון? כאילו מה יותר לגיטימי מעכשיו צעדה בשמש, ביום חם, 11 בבוקר עד 2 בצהריים, כאילו מה יותר לגיטימי להביא איזה בקבוק בירה קריר כזה למצעד, נכון? אתה מסכים?
מסכים.
אז שאלתי, הבאתי בירות, אוקיי, ואנחנו בדרכנו חנינו, בדרכנו לזה, אני עם שקית שופרסל מהארץ, עם בירות אמריקאיות.
פרזנט.
פרזנט, החבר שלי הישראלי נורא התלהב מזה. ועמדנו ברמזור אדום במעבר חצייה בדרך, ובאמצע עמד שם שוטר כזה, אתה יודע, חלק מהשיטור שהתחיל לעשות סדר בתנועה והכל, מהלג שלא יהיה בלגן בדרך. אז אני באתי להוציא בירה. הם שניהם קפצו עליי. וואו, תחזיר את זה, מה אתה עושה? מה פתאום? מה קורה לך? אתה נורמלי? ואני כזה, מה קרה? כולה בירה. ואז הם הזכירו לי את החוק המוזר הזה שבארצות הברית אסור לשתות במקומות ציבוריים. אסור לשתות אלכוהול במקומות ציבוריים.
כן, ברוב ארצות הברית. יש מקומות שכן, אבל כן.
באמת? יש ערים ש...
בווגאס מותר, יש עוד מקומות שמותר, לא זוכר איפה, ניו אורלינס מותר.
וואו, ווגאס מותר הכל, אבל זה לא...
כן, אני חושב שגם יש מקומות בטנסי שאפשר, בנשוויל וכזה. אבל בגלל זה שותים עם שקית נייר.
נכון, אבל כאילו אסור, זאת אומרת, אם...
אסור, אסור.
אבל זה כאילו כל כך מטופש, כי אתה יכול להיכנס לכל מקום ולקנות אלכוהול ולשתות אותו במקום, ולצאת שיקור מהתחת ולעשות שטויות, אבל ולשלם כמובן מחיר מופקע. אבל אם אתה נכנס עכשיו לסופר הקרוב לביתך או לקיוסק, אתה קונה בירה, אסור לך לשאול אותה ברחוב. אז זה היה הדבר ראשון מאוד מצחיק ומבאס, כמובן שאחרי זה הסתדרנו, ומזגתי את זה לכל מיני כוסות קפה ריקות שהבאנו בדרך. וזה היה התחלה מעניינת למצד הזה. אחרי זה הלכנו כזה לתפוס איזשהו מקום טוב באמצע, היה נורא מגניב, למרות שזה בשבילי היה הכי רחוק בערך מהשחקנים באירוע שאני רואה אותם בשבילי בפן האישי. אתה יודע, פתאום היה גאפ נורא ענקי בינינו, כל האוהדים וגדרות וזה, בדרך כלל אני הולך לדם על הפרקט במשחקים. אז זה היה קצת מוזר, אבל הייתה אווירה נורא 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 טובה. לא הלכנו לסוף של הדבר שאני חושב שזה בטח היה הדבר העיקרי, ואחרי זה מסרטונים שראיתי זה היה באמת הכי מצחיק וכאלה, כי חבר שלי אמר שאין רעיונות וכל מיני בסוף, גם אשתו רצתה לזוז אחרי איזה שעתיים שם בחום, אז ויתרנו על זה, אבל הלכנו לנגב חומוס באורנס חומוס, אתה מכיר? שמעת? לא מכיר אורנס חומוס? אתה מכיר את הקרישים, את התוכנית הקרישים?
כן.
שיש בערוץ 2? אז יש שם אחד המשקיעים, קוראים לו אורן, אפילו לא זוכר מה שמשפחה שלו, נראה לי הוא גר פה גם בוואלי כזה או whatever, ויש לו רשת של חומוסיות שהוא פתח בארצות הברית, נראה לי בקליפורניה בעיקר, או לא יודע אם רק, ואני חייב להגיד לך, כאילו זה חומוסיית, אתה יודע, מדיטריניה,
נגיע מישראל.
יפה, אז בשביל חומוס אמריקאי זה מעולה. בשביל חומוס ישראלי זה מאוד בינוני. והדרך הטובה ביותר שלי להסביר לך את זה, זה החומוס הזה שיש לך בשווארמות, אתה מכיר את הפיילוט כן. הענקיות האלה?
כן,
שבסך
כן.
הכל הוא בסדר, נכון? הוא כאילו טעם של חומוס, זה לא זוועה.
הוא לבל אחד מהחומוס קופסה, אבל לא ברמה נכון. של חומוסייה בינונית.
נכון, אז שמה. אבל הוא גם לא בטעם של חומוס אמריקאי, שזה בגדול ממרח שום, כבר דיברנו על זה בעבר. אבל זהו, היה נחמד עם הגולד סטאר וכזה, אתה יודע, עשה הרגשה של בית קצת. וזהו, חוץ מזה, מי שראה את הסרטונים, קליי נתקל באיזה מועדת שוב, מה יהיה עם קליי תומפסון? מאז שהוא חזר הוא לא מצליח לא להתקל באנשים, היה לו איזה סרטון מפורסם שהוא נתקל באיזה בחור זקן באחד המשחקים, עכשיו הוא נתקל באוהדת, הוא כמעט איבד את הטבעת האליפות שלו. אתה ראית את הסרטון שהוא כמעט איבד את הטבעת האליפות שלו?
כן, ראיתי.
תחשוב שאתה שם, אתה פתאום קולט את טבעת האליפות של קליי תומפסון בין הרגליים שלך, אתה לא מיד כזה מרים ומכניס לכיס?
ברור. כאילו לא, מה פתאום, אני בחיים לא אעשה דבר כזה, אבל כן, ברור.
מה פתאום, הייתי מחזיר לו את זה באותו רגע, וואו.
קליי, קליי, הטבעת שלך.
טבעת האליפות של קליי תומפסון מכניס לכיס, ובעונת החזרה שלו, אני בורח הביתה, שם את זה באוקשן, אתה יודע, בדארקנט או משהו, מוכר אותה באיזה 100,000 דולר בשקט.
לגמרי.
זהו, וזה היה מצד האליפות, היה שם נורא כיף, היה באמת כזה חגיגות, וחוויה שאני ממליץ לכל אחד שנמצא באיזושהי עיר, שקבוצת ספורט לוקחת אליפות שם, כאילו בלי קשר אם אתם מועדים או לא. וזהו, בוא נלך למצחיק מהשבוע. צריך צרוד כזה. סתיו.
כן.
אין לי מצחיק מהשבוע, יש רק פטוות, אז זה עליך.
אתה מכיר את זה שאתה רואה פורנו בעבודה, ואז פתאום יצאת על איזה משהו, ושכחת את הטאב הזה פתוח?
לא, אבל בסדר.
אז יש פודקאסט שקוראים לו בסקטבול עם אילומינטי, ולא משנה, הם עשו סיכום למשחק מספר 5 בפלייאוף, הם אחד החבר'ה של הפודקאסט, אמין חסן, היה באולם בגולדן סטייט, והוא הביא, פגש שם את קווין אוקונר מדרינגר, והוא רצה לקרוא לו להצטרף לחבר'ה, כדי לחבר'ה שעושים את אותו פוד, את שאר האנשים, תום אברסטרום, או דאקיל, זק הרפר, וזה מה שקרה.
Sound off because it's going to reverb and Yes, perfect. Love this execution from Amin. We've got Kevin O'Connor from The Ringer joining us on the post-game show. Yeah.
What the hell? Okay.
In my defense,
believe it or not, I can't even say this shit out loud. In my defense, we were doing research for a movie that involved a certain adult film actress, and so I was
that's walking on the computer. What are you doing? You left your computer earlier. What are you doing? I mean,
that was seven hours ago.
I swear to God, it was research. I swear to God.
Gadol.
אז כמה דברים. דבר ראשון, מה התירוץ שאתה תשתמש בו שהבוס שלך תופס אותך? זה למחקר?
וואו.
דבר שני, אני לא יודע אם אתה יצא לך, אבל זיהית את הרגע המדויק שבו, כאילו, הוא נתפס?
לא, לא שמתי לב.
אז תפעיל עכשיו את הקצר, בוא נראה אם אתה קולט את זה עכשיו.
I'm awful because it's a reverb and...
Yes, perfect. Love this execution from Amin. We've got Kevin O'Connor from The Ringer.
קלטת?
כן, הוא כזה, אוי שיט.
אופס, הוא אומר, אופס, אופס חמוד כזה. ואז מתחיל כל הזה, והתגובה של קווין אוקונר גם הורסת בווידאו, וזה אירוע מצחיק. ואני חייב להגיד, 276 פרקים של The Sweep, ופורנו לא קפץ לנו באמצע התוכנית, אז...
אחד מקצוענים, שתיים, לך תדע אם מישהו פשוט הסתיר את זה מספיק טוב באמצע הפרק, אבל כן, לא קרה לי, אני לא יודע, בזמן העבודה בדרך כלל אני פחות במוד, אתה יודע.
כל אחד והקינקס שלו.
כל אחד ומה שעושה לו את זה, כן, יש כאלו שאולמות כדורסל גדולים מדליקים אותו. יפה ביותר, יש לך עוד מצחיק משהו?
לא.
That's it. בוא נלך לשחק משחק קטן.
בוא נלך לשחק משחק קטן.
פריוויו פצפון לאוף סיזן שהולך להיות. אז המשחק נקרא כשנהיה מבוגרים. ובעצם כל אחד צריך להסביר מאיזה דמות מבוגרת מעולם ה-NBA. אתה היית רוצה להיות כשתהיה מבוגר. מורכב משלוש נתונים. פרצוף, גוף והאופי. אתה יודע, שכל, אופי, קרא לזה איך שאתה רוצה. כדי להסביר, אני אתחיל, לא יודע, זה, אבל אני רוצה את הפרצוף של ביל ראסל כשאני הגדול.
אתה מתכוון כזה גדול? כי אתה התכוונת למבוגר מבוגר?
מבוגר, לא...
אוקיי.
כך מה שאתה רוצה. אני אמרתי, תשמע, בוא, אתה הגעת ל-40, אני עוד מעט שמה. לקחת אנשים בני 45, זה בסדר, אבל אתה יודע.
אני לקחתי את זה קצת אחרת, אבל בסדר.
אז אני הייתי לוקח את הפרצוף של ביל ראסל, זה כזה, אתה יודע, פרצוף חזק כזה, נראה שיש לו המון הערכה אליו, והמון כזה, אתה נראה מאוד אקזקיוטיב פייס, נקרא לזה ככה. את הגוף אני הייתי לוקח של ריי אלן, כי הוא לא גדול מדי, הוא לא קטן מדי, הוא נראה לי, אתה יודע, יהיה עדיין בכושר וזה לעוד שנים רבות, כאילו הוא כזה לא פציעות, לא יותר מדי כאבי גב, הוא לא זה. ואופי של שקיל.
שאתה יודע, אתה תמיד מלמלן?
צוחק. אתה תמיד צוחק, תמיד, אני גם ככה. אז זה מתאים לי, זה מתאים
אתה
לי.
לא בא, ממלמל, אתה לא ממלמל, אתה לא באמת רוצה להיות שק. שק רגיש מדי, אתה בכלל לא רגיש. שק ממלמל, והוא לא באמת מצחיק. שק לא באמת מצחיק.
שק באמת מצחיק?
לא, הוא לא באמת
מצחיק. שק הוא תמיד כאילו עושה שטויות. הוא תמיד צוחק מהכל, הוא זורם. אני לא חושב ששק הוא פייק מצחיק. אבל זה סקר טוב לקהל שלנו, אם חושבים ששק הוא פייק מצחיק. כן, מה שלך, אדוני?
טוב, אז אני לא עשיתי את זה כמו שאתה רצית, ואני גם עשיתי את זה קצת יותר לעומק, אז בניתי פשוט את השחקן שהייתי, כאילו לא השחקן, הבן אדם שהייתי רוצה להיות כשאני אהיה גדול, רק במקום מי שאני עכשיו.
אוקיי.
אוקיי. אז קודם כל אני רוצה את העיניים של אל הורפורד. זה must.
עיניים טובות.
אני רוצה את הפרצוף של צ'די אוזמן.
אוף.
אני רוצה את הגנים של לברון.
חבל שדביר לו פה, היה שמח שאתה רוצה להיות טורקי.
התחרותיות של קובי, הסטלה של ויגינס, הקוליות של אייברסון עם הטרש של לארי ברד.
רגע, צורות, לאט לאט, אל תרוץ, למה אתה רץ?
כן.
יכול להיות. אני לא אומר, בטח שלא שנה, אני חושב שאפילו לא חצי שנה, יכול להיות שחודש סאטלות של אנדרו ויגינס הספיק לך בשביל לרצות להיות הסטונר בדי של אנדרו ויגינס, כאילו כמה תמונות עם עיניים ממש מפוצצות אדומות, אין ספק שזה עושה כמה ספליפים על הבוקר, אבל זהו, כאילו יש לך שחקנים של שנים בסאטלות.
כן, אבל אני לא רוצה להיות קיידי, כי קיידי הוא בן אדם נוראי ומעצבן, אז כאילו אני לא רוצה את הסאטלה של קיידי. קיידי,
זיבו.
אני גם לא רוצה להיות בן אדם אלים, אני לא רוצה להיות.
ברח לי השם של ההוא שהתעלף במטוס של מיאמי, דיון וייטרס.
לא רוצה להיות וייטרס, תמיד פוסל את כל הסטלנים שאני לא רוצה להיות.
אז אתה אומר, אתה רוצה להיות ויגינס כי הוא סטלן.
כן, אני רוצה את העיניים פוצצות, אבל שטוב לי וסבבה לי.
אוקיי, ומה אמרת עוד אחרי זה?
הקוליות של אייברסון.
הקוליות של אייברסון?
כן.
בסדר, טוב, לקחת את זה ועשית את זה במשחק אחר לגמרי, אבל אני מקבל את זה באהבה.
לא היית מצפה לשום דבר אחר. אני מנסה לבנות מישהו זקן, אז אני לא ספק אקח את הפרצוף של ריק פוקס. מנסה לחשוב על מישהו שהגוף שלו לא מדלדל והוא מעל גיל 50, כאילו אלן לא בן 50 עדיין, זה פשוט צעיר מדי.
וויין וייד לא עבר?
לא, מה פתאום. וייד הוא בגיל של לברון.
נש? סטיב נש?
הוא נראה כמו חולה סרטן. והוא גם לא 50.
אבל אתה מדבר על גוף.
בסדר, אבל... הוא משדר לי חולה סרטן, לא רוצה את זה.
אוי ובוי, חס וחלילה.
כן.
אם המאזין סטיב נשומע...
אבל כן הייתי רוצה את הגרביטס והשכל והכישרון של קרים.
הוא נראה לי איתי כזה.
לא, הוא...
עכשיו.
היה לו...
הוא איתי, הוא כזה כמו סלוט, כמו הצלן.
לא, מה פתאום?
כל אצלו זז.
דבר ראשון, אתה ראית אותו בדייב? הוא היה ממש מגניב בדייב.
לא ראיתי אותו בדייב.
לא ראית דייב? תראה דייב.
לא ראיתי דייב. נראה דייב. אם נתחיל לעבור על רשימות הדברים שעוד לא ראיתי ונצריך
לראות. לא, זה סדרה שאתה תאהב. זה סדרה מצחיקה.
טוב.
ליטל דיקי, לא ראית את ליטל דיקי?
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the... ويك
فات ووت انا اتخيل انت عاوز تتخيل طب انا اتخيل
راك انا ايش لي مשהו אחד קטן וגרוה ده السدرات بلاي اوف הראשונה ش كل المسرحيين باخروا بافرش دو سفرتي
واو كل المسرحيين لو
كل المسرحيين
لا نכון
כן נכון
היו משחקים של
של
8 הכל נגמר בפלוס 10 10 פלוס, חושב שאתה טועה, אבל אני לא בטוח. אוקיי.
120, 108, 107, 88, 107, 109, 107, 104, 94, 103, 90.
גמר. גמר. חשבתי כל הפלי אוף.
לא, מה פתאום.
אוקיי. מאז הדראפט, אז יש דראפט, אני חושב. יש לנו שתי first overall picks, שני נבחרים ראשון בשם אנדרו. שניהם בינלאומיים, שניהם עברו בטרייד לגולדן סטייט, ושניהם אלופים. אנדרו ויגינס ואנדרו בוגוט.
יפה מאוד.
צמדים ששיחקו יחד יותר מדורנט וקיירי. שהם כבר 3 שנות יחד, נכון? או שלא, 2. הרבה זמן בקיצור. לברון ושאק, 53 משחקים, סטיב נאש וקובי בריינט עם 48 משחקים משותפים, רשיד וואלס ואלן אייברסון עם 48 משחקים, הקים אלאג'ואן ווינס קארטר עם 47, איזה צמדים הזויים, דירק נוביצקי ורז'ון רונדו עם 45 משחקים, וקיירי ודורנט רק עם 43 אם אני לא טועה. דיברת ברשמים על גרונקאוסקי, אז בוא אני אספר לך שאחרי הפרישה השנייה שלו הוא 4 פעמים בסופרבול, 4 פעמים אול פרו, 5 פעמים פרו בול, יש לו את הכי הרבה טאצ'דאונים לטייט אנד בעונה, יש לו הכי הרבה טאצ'דאונים לטייט אנד בפלי אוף, והוא עם הכי הרבה 100 יארד פלוס גיימס שעשה טייט אנד ב...
יש לו גם הכי הרבה טאצ'דאונים מאז 2010.
מדהים. עוד קצת כאלו קטנים וחמודים. קיירי ארווינג, בשלוש העונות האחרונות שלו בברוקלין נטס, 103 משחקים בסך הכל. כבוד לוני, העונה מלבד 104 משחקים. שיחק יותר ממנו בעונה אחת אחרי שלוש עונות שלו ב... ברופין.
אם אני לא טועה גם הוא שיחק בשלוש עונות רק איזה 100 דקות יותר מה שטייטום שיחק העונה או משהו כזה. כן.
מטורף. יפה מאוד. אוקיי, נסיים בשלוש ורק שלוש?
כן.
שלוש ורק שלוש הפגנות. בעצם מה שאתה מציין? זה הדברים היחידים שמורשים להפגין עבורם. אין יותר זכות הפגנה, מחאה, לשום דבר אחר, ואתה צריך לבחור בעצם את שלושת הדברים שהכי חשוב לך שיפגינו עבורם. להתחיל, או שאתה, כי גם ככה בטח המצאת על עצמך חוקים לדבר הזה, אז זה לא משנה.
לא, אני לא, רציתי לעשות משהו מצחיק, וזה לא יצא טוב, ואני אחשוב את הכל.
זה לא יצא טוב. אני אעשה, ואתה תחשוב בינתיים מה חשוב לך. מחאת יוקר מחיה, שזה מן הסתם הכי חשוב, וזה גם מאוד מאוד כללי, זה... בהתחלה חשבתי על מחאת הדיור, אבל מחאת יוקר המחיה זה מדבר על דיור, זה מדבר על מחירים בסופר, זה מחיר... מחאה לגיטימית שאפשר לצאת בשבילה על הרבה דברים. מחאת רופאים ואחיות, כי אם יש גוף שהוא מגיע לו קצת יותר מלכל אחד אחר, תגיד מורים, תגיד עובדים בביטחון, או תגיד whatever. רופאים ואחיות זה בסופו של דבר האנשים שמצילים חיים, שמטפלים באנשים חולים, שבאמת צריכים לתת להם את הכי הרבה רווחה, והכי הרבה אורח חיים נוח ו-whatever, והתנאים בעבודה. והמחאה האחרונה שלי היא מחאת שירות לקוחות. אני לא יודע אם אי פעם הייתה מחאה כזו, אבל אתה יודע, בהתחלה חשבתי על מחאת התורים של לעמוד בתור, ואז אמרתי, לא, יותר גדול מלעמוד בתור, זה להמתין בטלפון שעה שמישהו יענה לך, ועד שהוא גם כבר עונה לך, אז הוא מנתק לך בפרצוף, וכאילו אין בן אדם שלא נתקל בשירות לקוחות מזעזע שהוא התעצבן עליו, חלקם כותבים על זה פוסטים, חלקם שקטים יותר, אבל זה משהו שתמיד הציק לכולם, אז אני רוצה שתהיה מחאת שירות לקוחות מזעזעת, פתוחה ואופציונלית. כן, הצלחת לחשוב על משהו?
תראה, יוקר מחייה זה טוב, אני לא, אם אני צריך להיות יותר ספציפי, כי נגיד והחוקים היו יותר נוקשים ממה שאתה עושה, אז יוקר למזון, מזון צריך להיות זול. הייתי בוחר, כאילו יש לי בעיה להיות נגד מחאות.
קיצור, מחאת הקוטג', אה?
לא קוטג', אבל אוכל טוב.
כן, אבל מחאת הקוטג' זה כללי על מחירי מזון כזה.
הכללי על יוקר מחיה, אם אתה חוזר לזה עוד פעם, אבל בסדר. אני קשה לי להיות נגד מחאות עובדים, למרות שכאילו מעצבנות אותי לאחרונה, אבל לא... כאילו, אם כבר אז לעשות מחאות עובדים, אני הייתי רוצה כן להצטרף למחאה נגד תורים, כי כשאתה עומד בתור מדהים. אתה שבוי. אם נגיד אני עכשיו במתנה, אני יכול להניח את הטלפון בצד ולעשות מיליון ואחת דברים, זה, להיות במחשב, להיות לראות טלוויזיה, כאילו, אתה יודע, מטריף אבל פחות.
לא לכן, לתורים.
תורים זה נורא.
לא לתורים.
לא לתורים.
תפתחו יותר קופות, תנו יותר אנשי שירות. לא לתורים. לא יעלה תור על 10 אנשים.
מי שחוקק חוק הזה.
איזה מדהים. לא יעלה תור.
האמת היא, אני אצביע לכל פוליטיקאי שהתחייב לי.
זה המצע שלו.
בדיוק. שהתחייב, לא תעמוד יותר שלפניך 9 אנשים.
איזה מדהים. אם אתה בן אדם ה-11 בתור, אתה זכאי לפיצוי של 50% הנחה במה שאתה עומד לתור בשבילו.
לגמרי.
וואו, דופק תמונה, וכאילו אנשים ירוצו לצלם. אני 11, תראה.
אנשים יעמדו סתם בתורים. ואז יריבו מי יהיה 11 ומי יהיה 10.
לא, ואתה תראה כאילו מנהלים רצים כזה, עוד קופה, עוד קופה, עוד קופה. כאילו נגיד... אסור לך להיות יותר מ-10 אנשים בתור, מעל 30 שניות, או מעל דקה. אם אתה מעל דקה בתור בו יש יותר מ-10 אנשים, אתה זכאי לפיצוי, אז אתה תראה אנשים מפרפרים. תפתח את הקופה, תפתח זה עוד תור פה, אני מקבל, אז מה אם אני מנהל? אז בוא, אני אתן לך שירות. וואי, וואי, איזה... מחאה מעולה. יופי, אני שמח שזה...
על אותו טיקט של מחאת התורים, אני רוצה לצרף את מחאת הפקקים. שאסור, החוק צריך להיות, אסור לי שהדרך שלך מנקודה א' לב' תהיה יותר ארוכה מאשר 15% מהזמן הרגיל שלה.
אני תוהה מה זה אומר זמן רגיל, זמן בתנועה שוטפת, זמן ביום, זמן בלילה, אתה יודע, זמן רגיל זה... זה משאיר מקום לחורים, שאנשים ינצלו. אני הייתי אומר...
לא, את מחאת התורים לא ינצלו, את החוק של ה-11 לא ינצלו.
אני אומר ש... אסור לך לעמוד בפקק יותר מ-X זמן, זה. לא שזה ייקח לך יותר זמן להגיע הביתה, כי להגיע הביתה יכול לקרות כל מיני דברים.
לא, אין, אסור שיקרו דברים.
נגיד, אם הזמן שלך, זמן הנסיעה, הוא ברגע היציאה 40 דקות, אז אסור לך לעמוד יותר מ-8 דקות בפקק. לא יעלה על 20% מהנסיעה שלך לעמוד בפקק. מושלם? יאללה, שלחנו את זה לממשלה. אה?
שלי יותר טוב.
שלך יותר טוב, בסדר. בסדר גמור! אז עם המחאות האלה אנחנו נפרדים מכם. תודה שהזנתם, היה לנו כיף מאוד לעשות עוד פרק. הכינו את עצמכם לאוף סיזן, אנחנו נשתדל להביא כל מיני פינות ושטויות ואורחים חשובים מהארץ ומחול, ושיהיה המשך ערב נפלא, יום מקסים, ותודה רבה סתיו.
תודה רבה קומיש.
תודה רבה לכם, לילה טוב.